Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. היי, רגע לפני שאנחנו צוללים אל הפרק, אני חייב לשתף אתכם במשהו. מדי שנה רשת עושים היסטוריה, עורכת סקר גדול בקרב המאזינים והמאזינות שלה. אתם יודעים, כדי ללמוד יותר על העדפות שלכם, ההצעות, הרעיונות, רוצים לדעת מה אהבתם יותר, מה פחות, מה תרצו לשמוע בשנה הבאה. כדי להשתתף בסקר זה די פשוט. אתם צריכים להיכנס לאתר של רשת עושים היסטוריה, ללחוץ על הבאנר שבראש העמוד ולמלא את הסקר. וגם יש הפתעה קטנה בסוף. טוב, יאללה, עכשיו בואו נתחיל בפרק.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
צילומים טובים מזיזים משהו בתוכנו. אנחנו מתרגשים מהם, אנחנו מתמלאים אושר או זעם, אנחנו מתפעמים או מתחלחלים, אנחנו מתרשמים או מתמלאים השראה. צילום טוב הוא צילום טוב. זה קורה בדרך כלל באופן תת-מודע. אנחנו סופגים את הצורות, את הצבעים, את הקווים, את הזוויות, משווים אותם לחוקי אסתטיקה אוניברסליים שאנחנו אפילו לא מודעים לקיומם באותו רגע. יחסים, חלוקות של הפריים, תבניות, רוויה של אור וצבע, ומקבלים תוצאה שעושה לנו משהו בפנים. צילומים כאלה הם יצירות אומנות. יצירות שעומדות בסטנדרטים של יופי וכללים קריאטיביים. מתוך הצילומים האלה ישנה קבוצה של צילומים יוצאת דופן, צילומי עיתונות. צילומים שמספרים סיפור ממש כמו ידיעה כתובה, אבל עם הרבה יותר מידע שלא יכול לעבור גם לא באלף מילים. וצילום עיתונות מעולה לא רק משנה משהו בתוכנו, הוא גם מסוגל לשנות את המציאות ולשפר אותה. ככה היה גם במקרה של אחד הצילומים המפורסמים ביותר של סטנלי פורמן. היי, אני ערן מנהר ואתם על עושים מנהר. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על תמונה אחת שעשתה היסטוריה. על האנשים שמופיעים בה, על האנשים שלא נראים בה, על האירועים שהובילו לצילומה, והכל מזווית שעוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים לאמצע שנות ה-70 ואל אירוע דרמטי וטרגי אחד ששינה את החוק ואת חייהם של צלם אחד, אישה אחת ותינוקת אחת. נראה שצלמים גדולים נולדים כמעט במקרה. כמעט כל סיפור חיים של צלם גדול בהיסטוריה הוא הסיפור הקלאסי. הילד שגדל התאהב בצילום והפך לשם דבר כמעט במקרה. אבל זה לא המקרה של סטנלי פורמן. פורמן נולד בקיץ של 1945 במסצ'וסטס, ארצות הברית. אחרי שסיים, כמו כל ילד, את מסלול הלימודים בבית ספר תיכון, הוא נכנס ללמוד צילום במכון הטכנולוגי על שם בנג'מין פרנקלין בבוסטון. פורמן למד צילום במשך שנה. השנה הייתה 1966, ודרכו כצלם מקצועי התחילה בקמפיינים פוליטיים. הוא צילם למשל את הקמפיין של אדוארד ברוק, שרץ בבחירות לסנאט האמריקני. לאחר מכן הוא הצטרף למערכת העיתון בוסטון הראלד, אבל לא כצלם. אפילו לא כעיתונאי, הוא עבד במעבדת הצילום כטכנאי. מאוחר יותר הוא קודם והכשרתו כצלם הקנתה לו תפקיד של צלם מן המניין. והתפקיד הזה היה תפור עליו. כי עבודותיו החלו לקבל תהודה יותר ויותר רחבה, ועם תחילת שנות ה-70, צילומיו הוזכרו וצוינו לשבח בארגוני צילומים נחשבים, כמו ה-United Press International וארגון צלמי העיתונות של בוסטון. בשנת 73 הוא אפילו נבחר לצלם האזורי של השנה. בקיצור, הוא היה צלם עיתונות מוצלח למדי. אבל מה שקרה ב-22 ביולי 1975 הפך אותו לשם דבר. בסוף אותו היום, פורמן עמד לצאת ממערכת העיתון, כשבדיוק באותו הרגע התקבלה במערכת הקשר המשטרתית הודעה. שריפה ברחוב מלבורו. פורמן שמע שדיברו על אנשים לכודים בבניין.
מערכת הקשר שמערך הכבאות במדינת ישראל משתמש בה זו מערכת קשר שנכנסה לפני מספר שנים לא רבות.
זהו סגן תפסר אבי קורדובה, סגן מפקד תחנת תל אביב במערך הכבאות וההצלה.
זו מערכת קשר שנקראת ניצן. זו מערכת בפריסה ארצית שהיא קודם כל המערכת משותפת עם משטרת ישראל. שיטת השידור היא לא השיטת שידור שאנחנו מכירים שהיינו ילדים. והחזקנו שני מכשירי קשר אחד מול השני, שיטה שנקראת RF, ובעצם שידרנו ממכשיר למכשיר, אלא שיטת השידור כאן היא מאוד דומה, אם לא אפילו כמעט זהה לשיטה הסלולרית שאנחנו מכירים, שאני בעצם לוחץ במכשיר, השידור שלי מגיע לתא סלולרי או תא של מערכת הניצן, תא קליטה הכי קרוב באזור שלי, ואותו תא הוא זה שמשדר למכשיר, שנמצא על בעצם על אותו תדר. יש לזה יתרונות לא מבוטלים. היתרון הגדול ביותר שלכאורה, אין לי הגבלה של מרחקים או טווח שידור. כמו שאמרתי, כמו במערכת הסלולר, יש פריסה ארצית של תאים סלולריים בכל הארץ. ולכן בהתאם להחלטה אני יכול להחליט שהמכשיר שלי פתוח בכל התאים הסלולריים. ולשדר ולשמוע מכשיר קשר שמישהו משדר משריפה או מאירוע אחר בקירת שמונה לדוגמה. זה יתרון אדיר, זה יתרון אדיר. זו מערכת מאוד מאוד אמינה. היתרון בשותפות עם משטרת ישראל בעצם שיש לנו גלים משותפים. אז באירועים חריגים גדולים יש תדרים שהם הייעוד שלהם זה תדרי מפקדים. ליצור את החבירה יש אפשרות להזנה הדדית. ואני חושב שסך הכל מערכת הקשר היא מערכת מאוד 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 טובה. לגבי יכולת של האזנה של גורמי חוץ, היכולת הזאת היא עד כמה שידוע לי לא אמורה להיות קיימת, מכיוון שהיא מאוד מאוד ממודרת, לא ניתן לקלוט את הגלים או לקלוט השידור ככה בצורה ארעית עם מכשירים כאלה ואחרים, אבל אני לא נאיבי, אני כמעט בטוח ש... לכל בעיה נמצא פתרון, ובעניין הזה גם, אולי גם יש כאלה שמצליחים להזין.
נכון, היום המערכות האלה הרבה יותר ממודרות, אבל בשנות ה-70 באמריקה זה היה שונה. כשפורמן שמע על השריפה, החוש העיתונאי שלו התעורר, והוא יצא במהירות. הוא עקב אחרי רכב כיבוי והגיע אל אתר השריפה. כשהוא הכנה את הרכב שלו, הוא שמע צעקות. תביא מסעית עם סולם לחלק האחורי של הבניין. מסעית סולם לחלק האחורי של הבניין. כשפורמן הקיף בריצה את הבניין, הוא הבחין באשן סמיך שפורץ מחלונות המבנה. על גג הבניין עמד קבאי וניסה להכיש עזרה ולחלץ שני אנשים שהתכופפו והסתתרו מהאשן על מדרגות החירום של הבניין.
הנושא של מדרגות חירום הם מבנים ונבנו כאשר מרחקי ההליכה מהיציאות ליציאות למוצא בטוח המרחקים הם ארוכים מדי. אני לא אכנס עכשיו למרחקים, למספר המטרים, אבל ברגע, התקנים קבעו שברגע שמרחקי ההליכה במסדרונות, ביציאה, כשאתה יוצא מהדירה שלך וצריך לצאת לחדר המדרגות הקרוב, המרחק עולה על מספר מטר מסוים, נדרש עוד חדר מדרגות. וכאשר הבניין לא מאפשר להתקין עוד חדר מדרגות, אז התקינו חדרי מדרגות חיצוניים כמדרגות חירום. בארץ נכון, פחות אנחנו ראינו את זה, אנחנו בונים בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, מ-1980, אנחנו כבר בונים בניינים כבר עם יותר גבוהים, תלוי בגובה שלהם, גם עם יותר מחדר מדרגות אחד, במידה ונדרש, כל הנושא של מחכה הליכה ליציאות, ליציאה בטוחה, הוא משהו שמאוד מאוד מוקפד בתקנות הבנייה שלנו, ולכן פחות בנוף אנחנו נראה מדרגות חירום, אלא הדבר מקבל ביטוי כבר בתוך הבניין, בתוך המבנה.
בקומה העליונה של הבניין הבוער, ליד חלון הדירה שנשף אשן שחור, עמדה דיאנה בריינט בת ה-19 וטיארה ג'ונס בת השנתיים. למרגלות הבניין התמקמה קבעית עם סולם והחלה לעבוד. סטנלי פורמן החל גם הוא בעבודתו. ומה שהחל בתיעוד של חילוץ של אישה צעירה וילדה, קיבל תפנית מבהילה. פורמן צילם כמה תמונות של הקבאי על הגג, ואז טיפס על הקבאית עם הסולם כדי לנצל את הגובה שלה לטובת זווית צילום משופרת. הוא הגדיר את המצלמה לצלם 3 תמונות בשנייה. בגלל החום האדיר, בריינט וג'ונס התרחקו מהבניין הכי רחוק שאפשר על מדרגות החירום. מפקד צוות הקבאים הראשון שהגיע למקום היה רוברט אוניל. כיוון שהסולם עדיין לא הגיע אליהם, הוא ביקש מבריינט להרים את ג'ונס הקטנה אל הקבאי שעמד על הגג, אבל בריינט לא הצליחה לעשות זאת. טייס המסוק ג'ו גרין, שהיה במשימה שגרתית של דיווחי תנועה, נחת על גג בניין סמוך. הוא הציע לחלץ את השתיים, אבל לא קיבל שום תגובה. על מנת לעזור להן להגיע אל הגג ולרדת בבטחה מהבניין הבוער, אוניל עשה מעשה. הוא עלה עם סולם מהקבאית אל עבר השתיים, החזיק זרוע אחת סביב בריינט ויד אחת על שלב הסולם. פורמן הביט בכל מה שמתרחש דרך המצלמה. בדיוק באותה שנייה קרסו כל מדרגות החירום, ואוניל הצליח להתעלות ביד אחת על הסולם בגובה של 15 מטרים באוויר. דיאנה וטיארה החלו בנפילה חופשית אל עבר הקרקע. הן נפנפו בידיים וברגליים תוך כדי נפילה חסרת ישע, כאילו כדי לנסות ולאחוז במשהו שיעצור את רגע התרסקותן אל הקרקע. פורמן צילם וצילם וצילם. הוא אפילו לא ידע מה הוא מצלם. מבחינתו היה מדובר במשהו שנופל מהגג. אולם כשהבין שמשהו עד לו הוא אישה וילדה שצונחות אל מותן, הוא הוריד את המצלמה והסיט את מבטו ברגע האחרון. הוא החל לרעוד. בריינט וג'ונס פגעו בקרקע מאחורי גדר באזור פחי האשפה. בריינט ספגה פציעות מרובות בראש ובגוף ומתה כמה שעות לאחר מכן. ג'ונס בת השנתיים שרדה את הנפילה לאחר שנחתה על בריינט, מה שריכך את הפגיעה בקרקע. כשפורמן שב וסובב את הראש, הוא שמע צרחות וצעקות. קבאי היה תלוי על הסולם בגובה 15 מטרים, מחזיק את חייו ביד אחת. בכוחות על הוא הצליח להרים את עצמו ואת כל הציוד שעליו בחזרה אל הסולם.
מערך הכבאות והצלה לישראל מקפיד מאוד על נושא הכושר, גם בתנאי הקבלה. הכושר שאנחנו דורשים בשנים האחרונות הוא באמת כושר של כוח וסיבולת כוח, פחות דגש על ריצה מהירה, על היכולת לשאת על עצמך לא מעט ציוד בלי לגרום לעצמך לנזקים גופניים, והיכולת שלך בעצם כן לבצע פעולות של דחיפה, משיכה, הרמה בצורה מאוד מאוד חזקה, בטוחה לאורך זמן. הציוד שהכבאים שהיום אנחנו קוראים להם לוחמי אש, מוגדרים כלוחמי אש, נושאים על עצמם, מתחיל קודם כל בחליפת המיגון. חליפת המיגון שאנחנו מכירים אותה, שהיא על מדעי היום יום, שהיא כוללת ראשית מכנס עם שלייקס, מגפיים, מגפי כבאות תקניים, עליהם מעיל מיגון, כפפות, כובע נומקס, שמי שמכיר אותו והיה שריונר מכיר ויודע מה זה כובע נומקס, למנוע קביעות בפנים, וכמובן את הקסדה. מעבר לזה, הכבאי לוקח על עצמו מכשיר שמאפשר לו לנשום, מנ"פ, מערכת נשימה פתוחה, שכולל בעצם גליל על מנסה על הגב, מסכה, הוא אמור לקחת למעלה ציוד פריצה, הוא אמור לקחת איתו גם תיק שבו יש ציוד כמו זרנוקי כיבוי וציוד פריצה מסוים, כדי שהוא יוכל לתת מענה בקומות מאוד מאוד גבוהות. ואת זה, אם אנחנו מסכמים בבחינת משקל, אנחנו יכולים, אנחנו מדברים על משהו כמו מינימום מינימום כ-30 קילו שהכבאי לוקח על גופו. וכן, להגיע לסיטואציה שבה אתה תלוי ונתלה על יד אחת, צריך הרבה הרבה כוח, וצריך גם הרבה, הייתי קורא לזה, המון המון אמונה והמון יכולת לסיבולת ארוכה מאוד, כדי שאתה תישאר תלוי ותצליח גם להרים את עצמך. כשאתה במצב שהוא גם מלחיץ, אתה מבזבז המון המון אנרגיות כתוצאה מהלחץ ומהמאמץ הפיזי, אבל כנראה שבסופו של דבר במצבי דחק יש לנו יכולות שהן הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מכירים על עצמנו.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
פורמן, עדיין מזועזע ורועד, ירד מרכב הכיבוי. תיארה הקטנה פונתה לבית חולים. גופתה של דיאנה הייתה מוטלת על הקרקע, וצוותי החירום ניסו להחיות אותה. אבל מה שעבר לפורמן בראש היה משהו אחר לגמרי. הוא היה צלם, והוא לא התכוון להפסיק לתעד את האירוע. לכן, כשהתכוון להחליף עדשה במצלמה, הוא לא הצליח לאתר את העדשה שחיפש, והיה טרוד בצרות שהדבר הזה יעשה לו. חוץ מזה, שלא היה לו איך להמשיך ולצלם, והוא פחד שמשהו יקרה לסרט הצילום הכל כך יקר, לכן הוא החליט להסתלק מזירת האירוע. בדרך הוא נתקל בכבאי שהיה תלוי על הסולם רגע אחרי שמדרגות החירום קרסו. עוד שתי שניות והייתי תופס אותן, אמר לו הכבאי. עוד שתי שניות.
הכבאים מיומם הראשון כשנכנסים לקורס, אנחנו מאמנים אותם גם פיזית, אבל המון המון בסופו של דבר מוכנות נפשית. בעצם אנחנו מסבירים, וכדי להכשיר אותם למטרה, ומטרת העל, הם מבינים את זה מהיום הראשון, זה הצלת נפש, נפשות. ובסופו של דבר הוא עובר תהליך הכשרה מאוד מאוד ארוך, פיזי, אותו כבאי, מתאמן המון, מתאמן אחר כך בתחנה, והוא יודע שבסופו של דבר ההצלחה שלו, זה, היא בעצם ההגדרה של ההצלחה, היא רק אם הוא הציל. ולזה הוא מכוון, ובשביל זה הוא יושב בתחנה, וזה מה שהוא רוצה לעשות. הרי ברור, בסופו של דבר, שכבאים, כמו עוד אנשי כוחות ביטחון, לא בהכרח מגיעים לעבודות האלה בשביל הטבות כספיות, לא מתעשרים מהעבודות האלה. ובסופו של דבר, כשאתה מגיע לאירוע שריפה, ואתה לא מצליח להציל, אתה מרגיש תחושה של כישלון. כי בסופו של דבר אתה מבין שזה הייעוד שלך, שזה אתה קיים. וזה מה שאנשים, האזרחים, סומכים עליך, שתעשה, כשאתה תגיע, כשתגיע לדירה, ומישהו יצעק, או חלילה, אמא תצעק, הילד שלי בפנים, הם סומכים עליך, כולם סומכים עליך, שאתה תיכנס ותוציא אותו. אבל לפעמים, החיים והמציאות הם לא סרט. הם לא סרט. ברוב הפעמים, באירועי שריפה, התנאים, תנאי הפתיחה, כשאנחנו מגיעים, הם לא לטובתנו. ברוב הפעמים, אני אומר, כשאנחנו מגיעים, החדר, הדירה, בוערים כליל, ואם מישהו לא הצליח להימלט, הסבירות או הסיכוי שלו להינצל הם לא גבוהים. ובסופו של דבר אתה מרגיש תחושה של כישלון. אבל מהצד השני, ברגע שהצלת, זו תחושה עילאית. אני יכול לתת דוגמה, הקבעים של תחנת תל אביב יפו רק לפני כחודשיים, הגיעו לשריפה בדירה של זוג צעיר שהיה בתוך חדר שינה לקוד, הצליחו לפרוץ את הדלת, להיכנס דרך השריפה, דרך הלהבות ולחלץ אותם בריאים ושלמים, כשהם העידו, אני דיברתי איתם אישית, שהם כבר, הם ראו את הסוף, שמבחינתם הם כבר, היה להם קשה מאוד לנשום בגלל העשן. זו תחושה עילאית. מעבר השני, אם אתה לא מצליח, אתה מרגיש תחושה של כישלון, ולנו כמפקדים במערך, יש לנו אחריות כבדה אחר כך לטפל באנשים האלה, בנפש שלהם, לשמר אותם, כי הם צריכים לחזור לקשירות ולהיות מוכנים לאירוע המבצעי הבא.
פורמן מיהר בחזרה אל מערכת העיתון בו עבד. הוא פיתח את סרט הצילום ובהה בנגטיבים כשהוא על סף התמוטטות עצבים. העורך שלו ישב וכתב הודעה למוציא לאור של העיתון. כשזה הסתכל על התמונות שצילם פורמן, הוא דרש לדעת אם למישהו אחר יש גם צילומים מהאירוע הזה. אני לא יודע, אמר פורמן, אבל אם כן, זה לא יותר טוב מזה. והוא כל כך צדק. הידיעה על השריפה הייתה הידיעה הראשית בשער של העיתון למחרת, כש-80% משטח השער מכוסה בתמונה מבעיתה שצילם פורמן. דיאנה וטיארה קפואות באוויר בדרכן אל הקרקע, לצידן שברי מדרגות החירום וכמה הציצים שגם הם החליקו מהקומה העליונה. זו תמונה עוצמתית במיוחד, כי למרות שהיא סטטית, ברור לחלוטין שיש בתנועה. תנועה מהירה אל המוות. משטרת בוסטון הוציאה לבעל הבניין צו מעצר. החשד, שריפת אשפה מאחורי הבניין גרמה לדלקה הקשה. זו הייתה שריפת האשפה הרביעית שדווחה בבניין. בנוסף לזאת, לבניין המגורים הזה לא היה רישיון. חצי שנה חלפה. אמצע שנות ה-70 בבוסטון היו שנים סוערות. משבר האוטובוסים של ביטול ההפרדה הגזעית טלטל את העיר. 1974 הייתה השנה הראשונה למחאת האוטובוסים. בתי המשפט הפדרליים סברו שבבתי הספר בבוסטון מתקיימת הפרדה גזעית, השחורים בדרום העיר והלבנים בצפון. ולכן התקבלה החלטה. האוטובוסים היו אמורים להפוך את כל בתי הספר לשווים מבחינה גזעית. ילדים שחורים הוסעו מהקהילה שלהם לתיכון בצפון. אבל הקהילה הלבנה לא רצתה שהילדים שלה יועברו באוטובוסים לבתי ספר שונים. מבחינתם זה היה חוסר איזון גזעי. אז קמה מחאה. ומחאה תמיד מובילה לתקריות פה ושם. תקריות מובילות למריבות ואלימות. צלמי העיתונות של בוסטון ישבו במשך חודשים בתיכונים כשהם מחכים למשהו שיקרה. ב-5 באפריל 1976 יצא פורמן לעצרת נגד האוטובוסים בבית העירייה של בוסטון. הוא צילם שם תמונה מונומנטלית, בה נראה טוד לנדסמארק, עורך דין שחור, מותקף על ידי ג'וזף רייקס, נער לבן, כשהוא אוחז בתורן עם דגל ארצות הברית כמו בנשק. לא חלפו כמה חודשים מרגע צילום התמונה, ופורמן קיבל בשורה. הוא קיבל פרס פוליצר לצילום חדשות עבור צילום קריסת מדרגות החירום שצילם בקיץ שעבר. שנה לאחר מכן, בשנת 77, פורמן הפך לצלם הראשון בהיסטוריה שזכה שוב באותו הפרס עבור אותו צילום מעצרת נגד האוטובוסים. בשנת 79, אחרי שנתיים, זכה פורמן בפרס הפוליצר השלישי שלו, לאחר שתיעד את סופת השלג האימתנית של שנת 78 בבוסטון. בכלל, פורמן זכה בפרסים רבים, כולל צלם העיתונות של השנה בבוסטון, פרס האקדמיה האמריקנית להישגים, תמונת החדשות של השנה, תמונת השנה, פרס הקבעים הבינלאומי ועוד המון המון פרסים. לא רק שהתצלום המפורסם ההוא של המדרגות הקורסות זיקה את פורמן בפרס פוליצר, ולא רק שהוא העלה שאלות אתיות עמוקות, כמו מתי צלם צריך להפסיק לצלם ולהתערב באירוע, או האם ראוי לפרסם תמונות קשות שכאלה, אלא שהצילום גם גרם לשינוי מהותי בתפיסת הבטיחות. סוכנות הידיעות Associated Press, AP, הפיצה את התמונה ל-128 עיתונים בעולם, ותוך 24 שעות נקטה עיריית בוסטון פעולות מיידיות לשיפור הבטיחות של כל מדרגות החירום בעיר. ומבוסטון יצאה הבשורה. התמונה של פורמן הייתה האימג' המרכזי בקמפיינים לבטיחות באש בערים רבות נוספות ברחבי ארצות הברית.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
תפיסת הבטיחות היא משהו שהתפתח בעולם המערבי ומתפתח לאורך שנים. אם אנחנו לוקחים את מדינת ישראל עד 1980 לדוגמה, בבניינים, לא ראינו בניינים פרטיים, כמעט ולא ראינו שום דרישה או שום מערכת או שום בנייה מיוחדת שנועדה בעצם להגנה מפני שריפות. זה אומר שעד שנות ה-80 בנינו בניינים עם חדרי מדרגות, חדר מדרגות אחד שהיינו עולים בו ואנחנו רואים את הדירות, דופקים לשכנים, משהו שהיום אנחנו לא רואים אותו, אנחנו עולים בחדר מדרגות מאוד סגור, מאוד מוגן, פותחים דלת של לובי קומתי ואז אנחנו מגיעים לדירות. הנושא הזה של הגנה מאש, של בטיחות האש, זה משהו שהתפתח בעולם המערבי לאורך השנים. ארצות הברית היא כמובן הייתה הסממן הימני בנושא הזה והמאוד מאוד מתקדם. התקנים, תקני בטיחות האש, המערבים נולדו ונהגו בארצות הברית, ולכן כל הנושא הזה הוא היה הרבה יותר מפותח בארצות הברית, פחות במדינה שלנו, אבל אני יכול לומר שבשנים האחרונות הדבקנו את הפער, ואפילו הפכנו להיות מדינה מאוד מאוד בטוחה בבניינים והמבנים שאנחנו בונים. אנחנו מבינים שאנחנו מבחינת תפיסה של זמן ומרחב, אנחנו לא נמצאים בכל מקום, ולא נהיה מסוגלים להגיע בזמן הקריטי, של הדקות הראשונות של התפתחות השריפה בתוך הדירה. היום בעולם המודרני, עם ההתפתחות של הריהוט, של כל התכולה שיש לנו בבית, שהיא הרבה הרבה יותר סינתטית ממה שהייתה בעבר לפני 20 ו-30 שנה, היום ברגע ששריפה מתחילה בבית בחדר, היא מגיעה לשיא שלה תוך 4 דקות. מה שהיה לקח לפעמים פי 4 ופי 5, לפני 20 ו-30 שנה, ולכן הסיכוי של מישהו להינצל במידה ובוערת לו שריפה או התחילה שריפה אצלו בבית, סיכוי שלו בעבר היה הרבה הרבה יותר גבוה מהיום. ולכן אנחנו יותר ממליצים ומסבירים כל הזמן כמה חשוב להתקין גלה ישן בכמה שקלים בבית, שברגע שתפרוץ שריפה הוא יתריע ויגדיל לך את הסיכויים להימלט. צריך לזכור שגם בארץ, גם אירועי שריפה מכוננים כאלה ואחרים, גרמו גם להאצה בהבנה, בצורך להפוך את הבניינים לבטוחים יותר מבחינת אש. האירוע המכונן במדינת ישראל, שבעצם החל כל נושא בטיחות האש, זה אירוע שריפה בבניין צים בתל אביב. באירוע הזה גם היו הרוגים. מי שזוכר את התמונה המפורסמת עם המסוק שמנסים לחלץ מהגג, אנשים שעומדים על החלונות ורוצים לקפוץ עם סמרטוטים לבנים או חולצות לבנות שמנופפים, תמונות גם די איקוניות. תקנות הבטיחות בעצם מדברות, או כל תפיסת ההגנה מאש מושתתת על עקרונות מאוד מאוד מסוימים או בסיסיים. האחד זה לאפשר לכל מי שנמצא בבניין יכולת להימלט למקום בטוח, מוצא בטוח. 2, זה לאפשר סוג של רציפות תפקודית, בחינת מים וכולי ללוחמי האש. על זה מושתתים עיקרי כל התקנות של הגנה מאש. אין ספק, התקנות התפתחו גם כחלק מההתפתחות הטכנולוגית. זאת אומרת, אנחנו מתחילים ומדברים קודם כל על איך אנחנו בונים את הבניין. אנחנו בונים את הבניין, לא משנה אם זה בניין מפעל, אם זה בניין קניון, או היום אם זה בניין מגורים, אנחנו בונים אותו בצורה ממודרת. אזורים, 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 אזורים. אמרתי היום, אנחנו עולים לבניין, תלוי מה גובהו, יש גם סיווגים לזה ואני לא רוצה לפרט. אבל היום לבניין, כל בניין שהוא מעל, שהוא 4 קומות ומעלה, כשאנחנו עולים בחדר מדרגות, אנחנו כבר יודעים שאנחנו עולים, אם אנחנו בכלל עולים בחדר מדרגות, זה חדר מדרגות כזה כמו שרבול, פותחים דלת, בדרך כלל דלת לדלת, שהיא דלת מוגנת אש, נכנסים לתוך לובי קומתי. מה התפיסה אומרת? שברגע שאם חלילה יש לי שריפה בדירה, אני יוצא לתוך לובי, לובי קומתי, נכנס לתוך החדר המדרגות המוגן, ואני יכול לרדת ולמלט החוצה כשלא אשן ולא שריפה, הם יפגעו בי. ככל שהבניין יותר גבוה ורמות הסיכון עולות, נכנסות יותר מערכות שגם מסייעות ותומכות. מערכות שמייצרות לחץ גבוה כדי שאשן לא ייכנס לתוך חדרי המדרגות. מערכות שיונקות את האשן מתוך הלובעים הקומתיים. כמובן, נכנסת מערכת גילוי האש שאנחנו מכירים, האש והאשן, כשאנחנו מרימים את הראש ורואים את אותם גלאים המחוברים לרכזת. על זה תוסיפו היום את מערכות המתזים, שאנחנו גם נכנסים היום לכל עסק כמעט, אנחנו רואים מעל הראש מתז שנמצא, רשת של מתזים. גם פה בבניינים, ככל שאנחנו עולים בגובה, פריסת המתזים היא יותר נרחבת עד לתוך הדירות. בגורדי שחקים יש לנו מתזים בתוך הדירות. מערכות שמנהלות את האשן בחניונים, בחניונים גדולים, במרתפים, הן לוקחות את האשן, מניעות אותו לכיוון אחד למפוח, אחד מאוד מרכזי, ומוציאות אותו החוצה. שוב פעם, כל המערכות האלה, הייעוד המרכזי שלהם זה לאפשר לאדם שנקלע לאירוע שריפה, לצאת למוצא בטוח, למקום בטוח, אם זה בעיקר אל מחוץ לבניין או לאזורים מוגנים כאלה ואחרים, בצורה בטוחה שחייו ינצלו. זה עולם הגנה מאש. רוב השריפות שבהם נפגעים אנשים היום, הם בדירות פרטיות ישנות, ומי שנפגעים בשריפות זה האוכלוסיות החלשות, זה ילדים. אנחנו כמעט ולא חווים היום אירועי שריפה בקניונים, במפעלים, אלא אם מדובר באירועי הצתה, ופה אני אומר, כל המערכות בטיחות האש מתוכננות להתפתחות טבעית של שריפה, ולא לאירוע הצתה שבה מישהו עם מכל בנזין שופך בכמה נקודות או בכמה מוקדים ומצית, כי אז המערכות הן פשוט יקרסו, אי אפשר להתמודד עם אירוע כזה.
סטנלי פורמן, כיום בן 77, עובד מאז שנת 1983 כצלם טלוויזיה בתחנת טלוויזיה בבוסטון. ועכשיו, כמו בכל פרק, הרגע החשוב ביותר, החידה. הנה הרמז השני לחידה החדשה שלנו. נסו לזהות את התמונה המפורסמת הבאה. התמונה צולמה בשנת 1932 וכמעט כל פרט בה מופיע פעמיים. אם אתם חושבים שאתם יודעים מה זו התמונה, שילחו אלינו את התשובות שלכם בתגובות לפוסט של הפרק ברשתות החברתיות. ואם לא הצלחתם לנחש נכון, עוד רמז יגיע בפרק הבא. ועד כאן עושים מנהר להפעם. תודה לאבי קורדובה, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, ולאביגיל רוגין שהייתה על העריכה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאפי בריק, מנהל המחירות, אביב שם טוב, מנהל ההפקה, דני תימור, המנהל העסקי, רן לוי, עורך הפרק, ויובל דרור, העורך הראשי. אני רן מנהר, לשוב וניפגש בפרק הבא.